בערב פורים, תענית אסתר מוקדמת מה שנקרא, ביום י"ג שיוצא בשבת, לא צמים, ותענית אסתר זה בעצם היום של הניצחון. בסדר, אנחנו יודעים,
יישר כוח, יודעים וזוכרים
שאחרי עוד שהאמן היה תלוי בכלל על העץ, שכאילו לכאורה המגילה צריכה להסתיים שמה, אבל יש עוד הרבה מאוד פרקים אחרי שהוא נתלה על העץ. הוא נתלה בפרק השישי בלילה הונה דדה שנת המלך, ואז אתה אומר טוב, תנו כמה פסוקים לסיום, אבל הגזירה שלו היא לא התבטלה, כי את מה שנחתם בטבעת המלך אי אפשר להשיב, וכל מה שאסתר ותוסף אסתר ותדבר אל המלך, מה שהיא ביקשה זה שיתנו ליהודים, ותראו עד כמה זה רלוונטי לימים האלה, להגן על נפשם, כן? לבקש אישור מאומות העולם, להגן על נפשם שלא יבואו ויעשו כל מיני צווים בינלאומיים, ובית הדין לצדק בהאג, וכל מיני דברים כאלה ברשות הרב. אז שלא זה, אז היא ביקשה להגן, שיוכלו להגן על נפשם היהודים, ולכן הם באו ולא ידעו מה יהיה ביום י' ג', שזה היום שבו נגזרה הגזרה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן סייעתא דשמיא שגברו הם על שונאיהם והכל התהפך לטובה, וזה כידוע, כפי שאומר המהר"ל במספר מקומות, כפי שכותב הרב קוק במספר מקומות, שאנחנו לא חוגגים רק את ההיסטוריה. אנחנו אמנם עם שיש בו היסטוריה מאוד גדולה, ואנחנו לא יכולים להיות מחוברים לשורשים, אבל החגיגות והשמחות שאנחנו שמחים בחגים, זה כי האור של החג מאיר כל פעם מחדש. לכן כל פעם שאתם נמצאים בפני דרשן, והוא אומר לכם, אתם נמצאים לאיזה דרושה על חנוכה, אומר לכם, אין כמו חנוכה, ומגיע פורים, האור של פורים, זה מגיע פסח, אומר, אתם יודעים מה זה פסח, זה כאן, נכון? הוא צודק. כי כל זמן מאיר אור מיוחד, ובאותו רגע זה מה שנכון. ולכן בפורים חוזר ומאיר האור הזה של נהפוכו, אמא בשונאיהם, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא מתוך לימוד התורה שלנו, ליהודים הייתה אורה, כן? אורה זו תורה, שמחה וססון בעיקר, כל דבר נדרש שם, אבל אורה זו תורה מתוך התורה, שהקדוש ברוך הוא גם כן ישלח לנו נהפוכו, זה מה שאנחנו צריכים. יש אחד שיודע לעשות את זה. העולם בדרך כלל עובד בצורה הדרגתית. קוראים לזה חוק התרזן. מה זה? אתה לא יכול לעזוב עץ אחד לפני שאתה תופס את השני. למה אם עזבת, אתה נופל. צריך בהדרגה, שלב אחרי שלב. מה שהולך בבת אחת, מגיע בבת אחת, הולך גם בקלות. הולך בקלות, בסדר? אז צריך זה, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בבת אחת. יש לו ונהפוך הוא, וזה מה שהיה שם, מי היה מאמין, היה מעלה על הדעת. זה הנס שיעיר לנו האור הזה גם כן בעזרת השם בימים שלנו. אני רוצה לעסוק באמת בסוגיה של משהו שקשור לקריאת המגילה, להבין את השורש של כל העניין, תוך איזה גם פלפול קטן הלכתי, אי אפשר בלי זה. ונתחיל ונאמר שאנחנו קוראים, אתם בעצם קוראים את המגילה, אני קורא בירושלים ביום שני, יום ראשון ולילה, אבל קוראים בצאת שבת השנה, נתנו לכם קצת רווח עם הצום, בסדר? יש בזה כל מיני סוגיות הלכתיות, מתי עושים בדיוק את ההבדלה, מחלוקת בני ספרד, בני אשכנז, אם מבדילים לפני, בני ספרד חלקם מבדילים לפניכם, בני אשכנז מבדילים אחרי המגילה וכו' וכו'. אבל צריך לדעת שחוץ ממקרא המגילה, אנחנו בשבת הקרובה, יש לנו מצווה נוספת שהיא מצוות זכור. זה זכור. צריך לדעת את זה היטב, שלשמוע את זכר המלאק, לשמוע את פרשת זכור, זה הרבה יותר חשוב מאשר בקריאת המגילה. אנשים מתרגשים, קריאת מגילה, זה וזה, זה חשוב, עדיין זו מצווה, אבל זו מצווה מן הרבנן, לעומת זאת זכור, זו מצוות עשה מן התורה, כן, שכולם מחויבים בה, חויבים בה גם גברים, לרוב הפוסקים גם נשים חייבות, בסדר, גם נשים חייבות במצווה הזאת, כי זה לא מצוות עשה, שהזמן גרמה, נכון, היא לא תלויה בזמן, אמנם חכמים קבעו את זה בסמוך לקריאת המגילה, כדי להצמיד את העמלק, נכון, את המן לסבא רבא שלו, כן? מה שנקרא, שיהיה ביחד, טריפה ונוויילה שיהיו ביחד, כן, ככה כולם וזה, אז הצמידו את זה, אבל זה לא חייבים עכשיו. אם יש חייל בעזה שלא יכול לקיים בשבת הקרובה, אז מה עושים? הוא יכול לעשות את זה בפעם אחרת, צריך פעם אחת בשנה. לכן גם כן עקרונית נשים חייבות. יש שיטות בפוסקים שאומרים שנשים פטורות מקריאת המגילה, כן? ככה מביא החינוך. שיש אומרים למה, כי הם מסבירים שמצוות הזכירה היא כדי לקיים את מצוות המחייה, להרוג. ובגלל שנשים הן לא במחייה, הן לא חייבות בזכירה. בסדר? עכשיו תשמעו, אני אומר פה...
מכאן שאין נשים יוצאות למלחמה.
מכאן ש... כן, מכאן שאנשים יוצאות למלחמה. המנחת חינוך שם מביא, המנחת חינוך מביא שהן כן חייבות, כי הן היו מספקות מים. בסדר? עכשיו תראו, בשבת זכור מחמירים מאוד. יש אנשים, לא יודע, אצלנו לפחות, אני לא יודע איך פה בבתי הכנסת, אבל אצלנו יש מצעד של כל העדות וכל הנוסחים וכל הזכר וזכר וזה. הגמרא מספרת בבבא בתרא באחד המקומות שדוד המלך בא בטרוניה אל יואב, למה כשהוא נלחם בעמלק הוא הרג רק את הזכרים והוא לא הרג את הנקבות. אז הוא אמר, הוא אמר לו, מה זאת אומרת? אני קראתי וכתוב תמחה את זכר עמלק. אמר לו, מה זאת אומרת תמחה את זכר עמלק? רואים זכר? אומר לו, אני למדתי עם המלמד שלי, שהייתי ילד קטן, מאז הלכתי כבר להיות איש צבא. אבל כשלמדתי בגיל צעיר עם המלמד שלי, והוא לא תיקן אותי, כשאמרתי זכר המלך, הוא לא תיקן אותי זכר המלך. והביאו את המלמד שלו לשם כדי להבין ולראות את הדברים האלה. ומה שהתברר זה שהוא תיקן אותו והוא לא זכר. אבל אז השאלה על יואב, זה מה קרה בכל השנים הבאות בבית הכנסת. אז יש שתי אפשרויות. זה אפשרות שלישית שעוד רגע אני אדבר עליה. אבל יש שתי אפשרויות. או שהוא זה שקרה בתורה ואף אחד לא תיקן אותו. אבל אם נוצר כזה שיהודים לא מתקנים. הרי יש יהודים שהם כל הזמן, הם באים לבית הכנסת רק בשביל לתקן. נכון? הם יושבים ככה. הוא יושב דרור. רק תגיד לו, במצוות זכור, תגיד לו את זכר המלאק, זכר, כי הוא יעשה לך ישר, אין סיכוי שהוא היה הבעל קורא, לא יכול להיות, כן? אלא מה, יכול להיות שהוא היה והוא לא שמע כל השנים, בסדר, המלמד שלו הוא לא דקדק איתו, אבל כל השנים זה, אלא יש לומר, שבעבר כנראה היו מקיימים את המצווה הזאת אולי ביחידים, כי בעבר לפני המשנה במסכת מגילה אם אני לא טועה שאומרת שצריך לקרוא דברים שעושים אותם בעשרה, כן, במגילה, ברכת כהנים בעשרה, וקריאה בתורה בעשרה, וקדושה בעשרה, אבל לפני כן היו עושים את זה יחיד, ויכול להיות שהוא היה קורה בבית שלו ביחיד, אבל אנחנו היום לא יכולים לקיים את המצווה הזאת ביחיד לגמרי, כי עדיף לכתחילה לקרוא את זה מתוך ספר תורה, לכן צריך שיהיו עשרה, כי מוצאים ספר תורה לקריאה רק שיש עשרה, ועולים ומברכים רק בפני עשרה, כי זה הדבר שבקדושה, ולכן גם כן נוהגים בדרך כלל אנשים צדיקות שהן גם כן מגיעות, הן מגיעות גם למגילה וגם כן לדבר הזה. אני עכשיו רוצה לומר לכם וורט על דרך הבדיחותה, בסדר? אני מבקש לקחת את זה על דרך הבדיחותה, שלא אחרי זה מוציאים דברים מהקשרם. אספר לכם מה זה להוציא דברים מהקשרם. כשאנחנו היינו בחורים צעירים בישיבה התיכונית, אז היה אירועים לפני פורים. בסדר, היה אירועים לפני פורים. ולנו היה, כל הזמן היו עושים כל מיני גיחוכים על זה. זה לא טוב, צריך לדעת שלפעמים מביישים את הרבנים, זה לא טוב. צריך לדעת לשים כל דבר שיהיה לו גבולות. בכל אופן, היה לנו איזה ראש ישיבה שהוא לא היה נמצא כמעט בישיבה. אז רצו קצת לצחוק על זה שהוא כאילו זה והוא לא נמצא. ואני הייתי בחור צעיר, הלכתי ככה מאחורי החבר'ה שעשו את כל השמיניסטים, לראות איך הם עושים. הם באו לרבנים, לסגן ראש ישיבה, באו למחנך של זה וזה, ואמרו לו, כבוד הרב, כמה זמן לוקח הליכה מהישיבה לרחוב בר אילן? הישיבה שלנו 3 דקות מרחוב בר אילן. אז כמה זמן לוקח? מקסימום 5 דקות. טוב, עוד אחד זה. כמה זמן לוקח זה? לא יותר משלוש, כולם, לא יותר משלוש דקות זה. אחרי זה שינו את זה, ערכו את זה בסרטון שהראו לכולם. כמה זמן ראש הישיבה נמצא כל יום בישיבה? ואז רואים את הסגן ראש ישיבה, מקסימום 5 דקות. אומר, לא יותר מ3 דקות. זה נקרא, ואז למדתי, זה נקרא להוציא דברים מהקשרם. לא משנה מה אמרת, אפשר לעשות מה שאמרת הפוך. אז לא, אבל תשמעו רגע, ננסה פה איזשהו פלפול. לפי הספר החינוך, נשים פטורות ממצוות זכור, כי הן לא במחייה. כי הן לא במחייה, נכון? הן לא חייבות למחות, כי הן לא נלחמות. אמרנו שהמנחת חינוך אומר שבגלל שהן עוזרות במים ובלוגיסטיקה, אז הן כן חייבות ככה. יוצא לפי זה, תראו מה זה. שמי שלא חייב במלחמה, לחלק מהפוסקים לפחות הוא לא חייב במה? בזכור. ואם יש אנשים בעם ישראל, כן? שהם פטורים מלהתגייס לצהל, פטורים להתגייס מצהל, אז אם הוא הבעל קורא, יכול להיות שהוא בכלל לא חייב בזכירה. אם הוא לא חייב בזכירה, אם אתה לא מחויב, אתה לא יכול להוציא לכם ידי חובה. עכשיו נכון מדקדקים לפעמים אני יודע שיהיה לך בדיוק את הבעל קורא אתה באת מאלג'יר אז שיהיה לך בדיוק אחד בנוסח אלג'יראי והוא טוניסאי וזה כל מיני זה. אבל זה מה אתם אומרים על הדבר הזה צריך לחשוב אבל זה לא באמת כי באמת אין פטור מלא וזה רק ככה ענייני דיומה וכדומה אבל זה מצוות זכור לכן צריך לדעת לדקדק ולהקפיד בה היטב וזוהי מצוות עשה מן התורה לקיים אותה לזכור את המלאק שבכל דור ודור
הרב
הזכיר
שפעם בשנה אני
מחויב,
לא משלם מתי,
כן,
פתוי כמובן לזכור
כן,
אותה.
כן.
אבל השנה יש לנו
הדרה לבד
הרבה.
נכון.
זה יותר משנה.
נכון, אז שנה, מה שנקרא שנה, שנה לא לפי חודשים, אלא שנת החמה. כאילו כמה בסוף יוצא, ולא לא לפי החודשים. כן, אז פעם אחת בשנה מספיק לקיים את זה, למרות שאנחנו מקיימים את זה עוד פעם, שאנחנו קוראים גם כן בתורה עצמה, כן? כן, ואת הפרשה עצמה, בקית יצא, אז גם ככה.
אז אתה צריך לכוון בקית יצא.
נכון, אפשר לומר ככה, אפשר לומר ככה. נכון לכוון גם בקית יצא.
כן.
גם, יכול להיות, כן. טוב, אז אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה שקשורה לפורים שלנו, ותשמעו, זה מאוד מוזר. החג היחיד שבו העם היהודי וחכמים מראש תקנו תקנה מראש, כשהם יסדו את החג הזה, תקנה שיוצרת מחלוקת בעם ישראל, זה פורים. אני לא יודע מה אתכם, אני ירושלמי ואני חוגג בתתוו וכשהמשפחה שלי באמצע פורים עצמה אני רק חושב עוד רגע עוד מעט יתחיל הפורים שלי וכשהם כבר סיימו אז אני הולך להתחיל את הפורים שלי ותמיד יש את הדבר הזה הוא ירושלמי, הוא תל אביבי נקרא לזה ככה יש פה איזשהו סוג של דבר שיוצא מחלוקת בעם ישראל עוד רגע נראה את הגדר ההלכתי של הדבר הזה עכשיו תגידו לי, יש גם יום טוב שני של גלויות נכון? הרבה פעמים יוצא שבאים לפה בני חול אתה הולך בירושלים, אתה רואה את בני החול הולכים עדיין עם הטלית לבית כנסת ביום טוב שני של גלויות, נכון? בסדר. אבל זה לא תקנה, זה לא תקנה שעשו אותה מראש בכוונה. זה נבע מכך שהשלוחים לא היו, השליחים לא היו מגיעים. להגיד לך בדיוק מתי קידשו, עברו את החודש, לא עברו את החודש. היה קידוש החודש או לא. ומצד הספק, מצד הספק, עברו חכמים שני ימים טובים, כי אולי אתה לא רוצה שהם יחללו. כן? אבל אתם מבינים שזה לא תקנה. בפורים באו חכמים, אסתר המלכה ומרדכי, ובאישורם של אנשי כנסת הגדולה, וקבעו ככה. כל המקומות נלחמו ביוד ג' וניצחו, ולא היו שם הרבה אויבים, לכן קבעו למחרת את יום יוד ד' שהוא יהיה יום השמחה. שמחה במשתה, משלוח איש, מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. לעומת זאת, בשושן הבירה היו הרבה רשעים, ובגלל זה היה צריך להוסיף עוד יום אחד בא, אסתר אל המלך תשמע, בשושן הבירה, לא סיימנו לנקות. עדיין לא ניקו את כל חאן יונס. בצפון כבר נגמר הסיפור. אבל חאן יונס יש שם כן צרעות, צריך עוד קצת. צריך עוד זה וזה. אמר לה עוד יום, נלחמו יהודה לד, ורק אחרי שראו באמת, מה שמכונה הניצחון המוחלט, שהיה ניצחון מוחלט וניקו את כל הגדודים ואת כל הדברים האלה גם במעוזים האחרונים, אז היה אפשר לדעת שגם בשושן הבירה אפשר לעשות, ובתתוו עשו יום משתה ושמחה בשושן הבירה. בסדר.
הם לא עשו שני ימים.
למה?
הם עושים שני ימים מראש.
לא, אז הם ניצחו, אתה יודע, עכשיו, הם עדיין נלחמים, אחים שלך, אתה לא יכול לה תעשה כשהם נלחמים, אז אני עושה שמחה על שלי, הוא עושה שמחה על שלו, ככה הם קבעו את זה. עכשיו, השאלה היא, איך קבעו תקנה כזאת, מצווה כזאת, שיוצרת פילוג בעם ישראל? וזו לא שאלה שאני שואל אותה, אלא יש גמרא במסכת יבמות שמופיעה לפניכם במקור הראשון בדף י' ג' שהיא מביאה דינים שנקראים, אם אפשר להעביר עוד דפים, פה שיהיה, כן, לצדדים, כן, יש עוד דפים? תראו מה זה, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא ונהפוך הוא. זה ונהפוך. אתה אומר, שבוע שעבר שאלו, לעשות שיעור או לא לעשות שיעור, נכון? היה השאלה. אמרו, צום, לא צום, וזה, כן? עכשיו ונהפוך הוא, שברוך השם, עוד יותר התרבו למרות יום של צום, אז אשריכם ישראל, כתוב במשנה במסכת אבות, פת במלח תאכל, נכון? ומים במסורה, כן, נכון, מה זה אומר? תאכל פת עם זה וזה, כמו שעושים בתשעה באב, לפני, נכון, בסעודה מפסקת, יושבים על הרצפה, אוכלים וזה פת במלח. אתם ראיתם פעם ישיבה היום, היום ישיבות שיש שם פת במלח ומים במסורה, אין, ברוך השם, יש אוכל וזה, נכון, אבל כתוב, זוהי דרכה של תורה. אומר הרב צבי יהודה קוק, הסבר כזה, לא שאתה צריך כל הזמן לאכול פת במלח, תראו כמה זה נכון לפה. לא כל הזמן תאכל פת במלח, אבל השאלה היא כזאת. אם כשיהיה לך סיטואציה, שיהיה לך ברק פת במלח, אתה תלמד, כמו שאתה לומד שיש לך חביתה וקוטג', סימן שאתה בן תורה. כלומר, לא כל הזמן אלא זה מעמד. ככה. לפעמים, תראו איזה יופי. אנחנו פה, היינו אומרים, אין לך קפה, אין לך זה, אנשים מגיעים, אז זה פשט של פד במלך פה, כן? אז אני חוזר למשנה, אפילו פד במלך אין לנו, כן, טוב. אומרת המשנה, אומרת הגמרא במסכת יבמות דף י"ג, מגילה נקראת ב-11, אנחנו היום ב-11, נכון? 12, חסידים כבר בי"א שותים ממשקה, כן? כי כבר יש אבא אמינא, אולי אפשר לקרוא במגילה, כן? 13, 14, 15, לא פחות ולא יותר. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, אמר פלוגתא המפורסם של רבי יוחנן, אומר לו, יקרא כאן לא תתגודדו, הרי יש פסוק שאומר לא תתגודדו, שזה אומר, לא תעשו אגודות אגודות. אסור לעשות אגודות אגודות בעם ישראל. אנחנו כל הזמן רוצים לייצר זה. עכשיו, אם יש מנהגים שננהגו במשך שנים, זה משהו אחר. זה לא שתקנו תקנה למנהגים האלה. הם נהגו ככה, והם נהגו ככה, בסדר. אבל האם אפשר לייצר פסיקה הלכתית מצד החכמים? אתם מבינים? אם אחד נוהג ככה, כתוב, לא תיטוש תורת אמך. אבל לא, אני לא מדבר על מנהג, אלא פסיקה ראשונית, מלכתחילה, שחכמים מתקנים תקנה, שיוצר אגודות. כאילו מה אני יותר אתה פחות, אני ירושלמי אתה תל אביב, מה העניין הזה? מה הנקודה לייצר אגודות? אז כתוב לא תתגודדו, שואלת הגמרא, ריש לקיש את רבי יוחנן, איך יצרו חכמים מצווה שהיא מפלגת את עם ישראל? אמר לו אביי, לא, 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 אין בזה בעיה שלא תתגודדו. למה אין בזה בעיה שלא תתגודדו? למה? כי לא תתגודדו, כי אמרינה לא תתגודדו, שורה שלישית, כגון שתי בתי דינים בעיר אחת. הללו מורים כדברי בית שמאי והללו מורים כדברי בית הלל. מה אומר אביי? אביי אומר, כל האיסור זה רק באותו אזור חיוג. אם נגיד בירושלים, יש לך בתי דינים שהולכים כמו בית שמאי, ובתי דינים שהולכים כמו בית הלל, זה יוצא מחלוקת, זה נראה כאילו יש פה שתי תורות. אבל אם זה בעיר אחרת, אתם יודעים, כל עיר ואמר הדעת רשלה, כל עיר וזה, אגב, תדעו לכם, שגם היום הנושא של הכשרויות, שזה היה נושא שבעבר דיברו בו הרבה, אין כשרות אחידה בכל ארץ ישראל. כל מועצה דתית וכל רב של עיר, כן, או מי שממונה על הכשרות בעיר, הוא קובע לעצמו סטנדרטים, ואינה דומה תעודת הכשרות הרגילה או המהדרין שיש למשל בגבעת שמואל לתעודת המהדרין הרגילה שיש בירושלים, כי כל אחד קובע לו סטנדרטים אחרים, למשל האם מספיק שהמשגיח ידליק את האש, למשל האם צריך שכל הירקות יהיו ירקות גוש קטיף, יש ירקות יותר יקרים, נגיד קרו וכל מיני דברים כאלה, כל אחד, אז זה מה שנקרא, בכל עיר ועיר יש לו את הדין שלה, ולכן בזה אין לו תתגודדו, כי התל אביבים קוראים בעיר אחרת, והירושלים קוראים בעיר אחרת, זה מה שהוא עונה לו. רבא אומר משהו יותר מזה, אמר רבא, כי אמרינא לא תתגודדו, לא, בעיר אחת אפילו כל אחד יכול ללכת, יש אחד, אני יודע, יש לו בית דין של צאנז, ואחד הולך בית דין של גור, כל אחד עושה על מי מנהג אבותיו, זה לא בעיה. הבעיה אם בתוך אותו בית הדין, דיין אחד הולך על פי בית הלל, דיין אחד הולך על פי בית שמאי. איך אני יכול לבוא אליך? איך אני יודע שאני בא אליך לדין תורה, מה יצא לי מזה? אני לא יודע בכלל כמי אתה פוסק, אז תחליט, החלטה אחת. לכן אומר לך רבא, שהדין הוא דווקא באותו בית הדין. אז לפי זה רגע בוא נשאל שאלה. האם יש בעיה שלא תתגודדו בפורים, שתל אביבים קוראים בזמן אחד, בירושלים בזמן אחר?
לא,
אין בעיה. לא לאביי ולא לרבא, מצוין. מצוין. עוד רגע תראו שהייתה בעיה כזאת. אני אוסיף, כאילו באתי עם שאלה, פרחנו את השאלה, אבל עוד רגע תראו שיש את השאלה הזאת. למה יש את השאלה הזאת? מי מכיר את הגמרא בתחילת מסכת מגילה שמספרת על הכרכים, על הכפרים והעיירות הקטנות, שמתי הם היו קוראים? ביום, איך קראו לזה? יום הכניסה, יום השוק, נכון? למה? הם היו גרים בעיירות הקטנות הרחוקות. בפשט, לא היה להם שם עניין, גם אם היה להם שם עניין, לא היה להם שם מגילה. למרות שאתם יודעים שמגילה, היום הרבה אנשים באים לבית כנסת עם מגילה. למה מגילת אסתר יש כל כך הרבה? למה אנשים קונים מגילת אסתר? כי אז מגילת אסתר זה מה שנקרא, כל סופר סתם מתחיל כותב מגילת אסתר וכותב אותה כמה פעמים. למה הוא כותב אותה כמה פעמים? אגב, אם תסתכלו עלות כמה עולה שקל אות, בסדר? כמה אות עולה, אם תחשבנו כמה אותיות יש או כמה מילים, הדבר הכי יקר בכל הסתם זה תפילין, כי תפילין הכי קשה לכתוב, כי הן מאוד מאוד קטנות וגם כן הן נפסלות בקלות. כן, היה לי חבר, עדיין הוא חבר, הוא אגב כתב, תשמעו משהו מרגש. חבר שלמד איתי לפני הרבה שנים באיזה כולל, ואני יודע שיש לו עירת שמיים אמיתית, כי תדעו לכם מוריי ורבותיי, כשאתם קונים סתם ספר תורה, תפילין וזוזות, תלכו רק למי שאתם יודעים או מכירים אותו באופן אישי, או שאדם יקר אליכם, מישהו שסומכים עליו מכיר אותו באופן אישי. כי זה יכול להיות הרבה בלגן. צריך לכוון לשם השם. איך אני יודע שהבן אדם זה ירא שמיים? היינו לומדים בכולל, הוא בהפסקת צהריים היה לוקח, פותח את הסטנד שלו של כתיבת סתם, כותב שם סתם. ומדי פעם אנחנו היינו יושבים, אוכלים, לומדים, פתאום היית שומע אותו, אוי! מה קרה בזה? מסכן, עייף, התאפץ, נתן שם איזה החלקה עם הזה, הלך לו, ראיתי אותו לוקח את זה וגונז את זה. כמה זה קשה לגנוז מזוזה שעבדת עליה שעתיים, תפילין שעבדת עליהם יומיים, ובסוף פיפסת מילה, אתה לא יכול למחוק את שם השם, אתה צריך לכתוב את זה כהווייתן. ספר תורה אפשר לתקן, הרבה יותר קל, בסדר? אז לכן תפילין זה דבר הכי יקר. אותו חבר, שאני באמת, שבאים אליי אומרים לי, תפילין, גם הבן שלי, התפילין ממנו, ומזוזות אני מפנה אליו, בירושלים וכו', וגם זה מצווה לתת לו. זה. הוא גויס עכשיו במלחמה, הוא נלחם בעזה, ובזמנו הפנוי, ויש לי תמונה, הוא כותב, הוא כתב בעזה תפילין. כתב בעזה תפילין, אבל תשמעו משהו יותר מיוחד. יש לי אחיין, שביום הראשון של המלחמה, הוא היה במוצב נחל עוז, הוא היה סמך מפי בחטיבה, בגדוד 77, בסדר? אני גם נלחמתי בגדוד 77, לא כשריונר, אלא כחירניק, אבל לא משנה. עוד התאמנו ביחד, והוא ביום של המלחמה ניצל בנס שם. גם שני חיילים שלו בטנק, איבדו את חייהם, נהרגו, הטנקים המקבילים, הנה עכשיו היה סרן דניאל פרץ, כן, זיכרונו לברכה, נכון, כן, מיד בנימין, בן של הרב דורון פרץ, שאני מכיר אותו, אז הוא בעצם היה איתו באותה פלוגה, כן, הם היו שם בקושי, והוא ניצל, אבל התפילין שלו נשרפו. הכל הלך, שם הרבה דברים הלכו, והוא היה צריך לכתוב תפילין. ומי כתב לו את התפילין? התפילין שנכתבו בעזה, של אותו סופר סתם שסיפרתי לכם, הוא קיבל אותם. מדהים, באמת, סיפור מדהים. בכל אופן, למה כותבים מגילות? כי מגילות יכול להיות להם הרבה טעויות. עד חצי מהמגילה יכולה להיות עם טעויות. אותיות דבוקות, אותיות חסרות, כן? כי כתוב איגרת. בגלל שזה איגרת, יותר מקלים בדינים של מגילה, לכן יש מלא מלא מגילות שזה, והן הרבה יותר זולות ביחס לדברים אחרים שנכתבים. ולמה אני אומר... כן, יש כזה מנהג, נכון, יש מנהג של חב"ד, מגילת המלך וכו'. אבל בכל אופן, פה אנחנו רואים ש... אין בעיה, אין בעיה בתל אביב וירושלים, אבל למה כן? לא היה מגילות פעם, והכפרים והעיירות הקטנות לא היה מי שיקרא שם במגילה, אז הם היו גם ככה מגיעים לעיר הגדולה ביום השוק, שזה יום שני או חמישי, ולכן היו באים ומקנים אליהם. עכשיו בואו תנסו לדמיין את הסיטואציה הזאת. מגיע לך איזה יהודי שגר נגיד יש מושב שנקרא בורגטה, מכירים את זה? כן, שם באזור נתניה, חדרה, אין לו שם מניין. אז הוא מגיע לנתניה ביום שני, שזה י"ב באדר, מגיע שם לנתניה, נכנס לבית כנסת, אומר יש פה מגילה, כן, טוב, יאללה, בואו כל החבר'ה, נכנסים שם. החבר'ה האלה הולכים לעבודה, והם מקיימים את פורים. החבר'ה שהגיעו מהיישוב ליד מקיימים את פורים. זה נקרא אגודות אגודות. כי כל מה שתירצנו זה דווקא אם זה לא בעיר אחת. אבל בסיטואציה שהגמרא דיברה עליה, בוודאי זה נחשב כמו... אגודות אגודות, בסדר? אז זה שאלה גדולה. והשאלה הזאת שואל אותה תוספות, עוד רגע אני אחזור לאחור. אתם רואים במשנה במקור החמישי כתוב שהכפרים מקדימים ליום הכניסה, נכון? זה אנחנו מכירים. מה? היום לא, היום אין את הדבר הזה, כי היום יודעים לקרוא, וכן, וגם אפשר לנסוע עם אוטו, אז לא צריך את התקנה המיוחדת הזאת. אגב, איפה כן סמכו קצת על התקנה הזאת, לא יודע אם אתם מכירים, אם דיברנו על זה, אבל החיילים שלנו במוצא שבת הקרוב בעזה, שאלחו שאלה לראשון לציון, כן? על ידי הרב קרים, הרב הראשי לצהל, שאל את הראשון לציון הרב יצחק יוסף, האם החיילים יכולים לקרוא בעזה בשעה 5 אחר הצהריים, שזה לפני שקיעה? זה נקרא מפלג המנחה. למה הם רוצים לקרוא בשעה הזאת? הם אומרים, בלילה אנחנו בפעילויות, ולא די בכך, אסור לנו לפתוח תאורה בלילה. אנחנו צריכים להיות בלילה, מבחינים בך אפילו עם נר קטן. אתה לא יכול לשבת כולם ביחד באיזה חדר, זה מסוכן. אנחנו כבר יודעים מה קרה מהתכנסות של הרבה אנשים בבניין אחד, נכון? סכנה. אז יכול להיות אונס רחמן הפטרי, אתם פטורים. אבל הם רוצים בעצם לסמוך על פלג המנחה ולקרוא בשבת בחמש. מה הבעיה? יש פה שתי בעיות. בעיה מספר אחת קודם כל, האם אפשר לקרוא מגילה לפני כן? כן, הרי עדיין לא הגיע צאת הכוכבים. צריך להמתין לצאת הכוכבים, ככה מתחיל היום. זה לא י"ד. דבר שני, אנחנו יודעים שלא קוראים מגילה בשבת. אבל התירו להם. למה התירו להם? כי בהרבה דברים אנחנו סומכים על פלאג המנחה, כמו אתם מכירים מקומות שמחברים בהם מניינים, נכון? עושים מניין ערבית וזה, אחרי זה משלימים, דאורייתא, משלימים עוד פעם, אבל דרבנן, מצוות תפילת ערבית, אז מקדימים אותה מפלאג המנחה. כי שבת.
שבת.
נו. לא, אז זה היה תקנה מיוחדת לבני הכפרים. אבל היום שאתה לא בן כפר, ויש לך את האפשרות לקרוא בזמן של העקרונית, אז אין תקנה לבני הכפרים. אז איך אתה כתל אביבי פתאום אומר, טוב, אני הולך כמו בני הכפרים. אבל אתה יכול לקרוא. אין מה לתקן עבורך. ואז השאלה שנשאלת, אגב, מתי אנחנו עוד עושים את זה? נר חנוכה. נר חנוכה, אנחנו מדליקים אותו את נר של שבת, אנחנו לא יכולים להדליק נר שבת, מפלג המנחה, נכון? אז זה מוכר, אז זה מותר. אבל פה יש עוד בעיה, שזה לא רק פלג המנחה, אלא זה גם שבס, ויש גזרה בשבת, שלא קוראים מגילה, פורים משולש וכולי, שמא יבוא לטלטל. אז הביאו כל מיני פוסקים אחרונים, כמו שופר, שזה אורייתא אפילו, אבל היו כל מיני פוסקים, למשל, אני אתן לכם דוגמה, האם עושים ברית מילה בשבת? עושים. נכון? וביום השמיני, ימול בסוף עולתו, כן? צריך לדעת שיש מצבים שלא עושים את הדבר הזה. מה? כשיש ספק? מה? קיסרי, נכון. אני מכיר סיפור על יהודי שהזמין מלא אנשים לשבת, והביא את המשפחה ושיקן אותם בכל מיני בתים, וכבר הביא קייטרינג והכל, והמועל הוא מועל עמוס, אז הוא לא עשה, תמיד צריך לברר לפניכם כל דבר. הגיע שם המועל, אז אומר לו, טוב, כולם מוכנים, הגברת מוכנה, אומר לו, אשתי לא מרגישה טוב, וזה אחרי הניתוח. עושה לו, מה ניתוח? אז הוא אומר, ילדה בניתוח, וואי וואי וואי, טוב, בסדר. אז במחילה מגודכם, הברית מחר, תאכלו, בבקשה, כן. כל המשפחה הגיעה, כולם שם, אוכלים וזה, מחר ברית, כן, מחר. עלינו כפול, בסדר, מי שלא, כן, אומר, טוב, לא נורא, יצאתם מדי חובה. אז אני רק חוזר ואומר, אז למה לא גזרו על מועל שלא יעשה ברית מילה בשבת, למרות שזה מצווה דאורייתא, גם תיקה בשופר, נכון? שמה הוא יטלטל דלת אמות את הסכין או את הכלים שלו, נכון? למה לא גזרו את הגזרה הזאת? תשובה, אז הפוסקים מחלקים בין דין שהוא שייך לאדם יחיד או דין ששייך לרבים. במקום שיש בן אדם אחד, מי מחויב במילה? האבא, אולי המועל, בסדר, עושה אותו שליח וכו'. אבל אם זה דין לפרטים, בפרטים לא גזרו את זה. מתי גזירה שמה יטלטל? רק בדין שזה מחויב לציבור שלם. ומה שבעצם רצו להביא מהפוסקים, שהחיילים שלנו בעזה, יש להם גדר של פרטים. זה לא קהילה, זה לא איזה ציבור שלם, ולכן בהם הקלו שיכלו לקרוא עכשיו, בשבת הקרובה, בחמש, פלא פלאים, אבל בלי ברכה. אמרו שעשו זה בלי ברכה, בגלל הספק. אז זה הדין זה. אבל אני רגע חוזר. אז הכפרים היו עולים, כמו שמופיע פה במשנה, במקור החמישי, מקדימים לו לכניסה, שואל תוספות, ובמגילה במקור השישי, ואם תאמר, מה תרץ ממגילה שבעיר אחת היו קוראים לבני העיר ביהודה לד, ולבני כפרים היו מקדימים, מילא תירצת לי את הירושלמים והתל אביבי, שהם קוראים ביהודה לד כן בעיר אחת, והם קוראים בתלבב כן בעיר אחרת, אבל בני הכפרים היו מגיעים לנתניה, היו מגיעים לתל אביב, התל אביבים הולכים לעבוד, והם קוראים שם את המגילה. מה יותר אגודות אגודות? זה באותה העיר, זה באותו בית כנסת. אז איך אתה מתרץ את זה? בסדר, זו שאלה גדולה. אבל לפני שנראה שני תירוצים בדבר הזה, אני רוצה להבין למה, מה הבעיה באגודות אגודות? מה הבעיה באגודות אגודות? מה, בסדר, תורה קרה. מה? או, הסבר אחד, אומר לנו פה הרמב״ם, תסתכלו במקור השלישי, ובכלל הזרה זו שלא היו שני בתי דינים בעיר אחת, זה נוהג כמנהג זה וזה נקרא מנהג זה, שדבר זה גורם למחלוקת. עם ישראל צריך להיזהר ממחלוקות. ברגע שהוא מתפלל ככה, והוא מתפלל ככה, מגיעים שניים, ירדו מהאונייה, אחד מגיע ממרוקו, אחד הגיע מפולין, אז הם מתחילים שם, הוא פתח אליהו, לא פתח אליהו, אז הם מתחילים להקים מדמקות, כן? אבל, כן, כן, זהו ככה. אז פעם סיפרו על אחד, אנחנו ערב פורים, אפשר קצת פריילך ככה, ערב פורים, אז היה אחד שאצלו בבית כנסת, היה משהו, ואז מישהו בא להגביה את הספר תורה, הוציאו ספר תורה, בא להגביה את זה לפני הקריאה בתורה. אז התחילו שם מאומה, מה לפני ההגבה, ספר תורה, אחרי ספר תורה, אצלנו נוהגים ככה, אצלנו נוהגים ככה, כמעט מכות, עד שבא אחד, להפסיק כאן, יש לנו את הזקן הישיש, שהוא היה עוד שם שהיינו בעיר הזאת וזאת, וזה כן, כולם מכירים, הלכו אליו, שאלו אותנו, מה היו עושים אבותינו? גם הם היו הולכים מכות על הדבר הזה, כן? אז יש, יש, יש דברים כאלה. מנהג אבותינו בידינו, כן? גם פעם אחת האמת בסופר חיכיתי בתור, והיה שם יהודי, לפני התחיל לקוס מאוד, ממש כעס, כי מישהו עקף אותו וכו', לא משנה, צודק, לא צודק. אז אמרתי לו, אחרי שהוא כבר התחלנו להתבדח, אז אמרתי לו, גם מה, 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 כאילו, מה אתה זה? עזור אותך, אתה בסופר, מה עכשיו? על זה תוציא את הכעס שלך, לא חבל, אחי, וזה. אז עושה לי, למה אתה אומר לי לא ללכת כמנהג אבותיי? ככה אומר לי, אתה אומר לי לא ללכת כמנהג אבותיי. אמרתי לו, אל תיטוש תורת אמך, אני לא מתעסק עם מנהג אבות בדברים האלה. אבל פה אומר לנו הרמב״ם, הדבר הזה גורם למחלוקת גדולה. לעומת זאת רש"י מסביר הסבר אחר. לא מחלוקת בעם ישראל, אלא מה הבעיה לפי רש"י במקור השני? לא תעשו אגודות אגודות, כנראה שנוהגים שתי תורות. זה בעיה גדולה, שלא ייראה לנו כאילו יש שתי תורות. אז כדי שהדבר הזה לא ייראה כשתי תורות, אי אפשר שחלק יעשו ככה וחלק יעשו ככה. עכשיו, יש הבדל, הנה אני אתן לך עכשיו הבדל. אני אתן לך עכשיו הבדל. אני אתן לך עכשיו הבדל.
דרך אגב, למה
באמת
מי יודע לפתן דבר? לא פחות ולא יותר. שעושה את
הגימטריה, מי יהודה לפתח, כן, כן.
זה שם
השם, א' ד' נ',
כן. זה 65 וזה
66. יפה, יפה, כן, שמעתי את זה בשם רבושר בייס, ככה שמעתי את זה, יפה, נכון. עכשיו, רגע, אז אני רוצה שאלו אותי מה ההבדל, מהי נפקמינה, אני רוצה להראות נפקמינה, כשהם פלפלים בהלכה צריך להבין מה נפקמינה. בוא נראה איך הסתדרו, איך אנחנו מסתדרים עם זה, שבני הכפרים, בסדר? שאנשי הכפרים הקטנים הגיעו לנתניה, לתל אביב, לאשדוד, לא משנה לאיפה, וקראו שם ביום שכולם לא, איך זה הסתדר? אומר לנו, פה במקור השישי, הרב רבי חיים כהן, חבר'ה, לא הבנתם. לא הבנתם, לא הבנתם את הגמרא. הם בכלל לא היו הולכים, אנשי בורגתה או אנשי יישוב אחר, לא היו הולכים בכלל לנתניה. אלא מדובר הוא שהם היו קוראים ביישוב שלהם, ביוד ב' או ביוד ג'. אז תגידו, אז מה, מה אתה, למה שיתנו להם ומה התקנה? הרי כל הפואנט הזה כי הם לא יודעים לקרוא. אז אומרים להם, אתם גם ככה מגיעים ליום השוק לתל אביב, ושם יש מלא אנשים ומלא בעלי קריאה, אז תקראו איתם. מה יש תקנה לתקן להם תקנה אם הם קוראים ביישוב שלהם ויש להם בעל קורא ויש להם עשרה? כן? תשובה, עשו להם תקנה, תראו מה זה, חכמים חסו על ממונם של ישראל. היה להם תקנות חברתיות, היה להם תקנות ממוניות. הם ידעו כזה דבר. מתי אדם עושה את הכסף הגדול, אנשי הכפרים האלה? הם אנשים פשוטים. הם באים עם הירקות, באים עם המלפפונים, באים עם הדברים האלה. מתי הם עושים את זה? כשעכשיו, לכו היום לסופר. היום הסופר רועש וגועש, אני לא יודע, זה בירושלים, מאומת עולם עכשיו. למה ערב חג, אנשים זה, יש סעודה, שבת וערב חג ביחד, מפוצץ. אז הם ידעו שאם הם יהיו עסוקים, יגיעו לתל אביב ביוד דלת, ויצטרכו לקרוא מגילה, ויצטרכו לחלק משלוחי מנות, ומתנות לאביונים, ולעשות סעודה, וגם קצת יעשו חייבים יש לי בסומה, לא ימכרו שם דבר, יפסידו עלי כסף. את כל ההזדמנות להרוויח, הם יפסידו. מה תקנו להם, חבר'ה? תקראו ביישוב שלכם ביוד ב', ותצאו ידי חובת פורים, תקיימו את כל המצוות. ואז ביוד דלת, תהיו פטורים מהמצווה ופנויים למסחר ויכולים לבוא לתל אביב ולעשות מה שאתם רוצים לעשות, למכור, בסדר? ככה, מה? בוודאי זה פותר את הבעיה, מכיוון שזה שני ערים שונות. לא תתגודדו, זה שני ערים שונות.
הפרנסה, אתה אומר שהם באים ביום פורים האמיתי לעיר.
הם מגיעים, בסדר, אבל מישהו יודע אם אני קראתי מגילה או לא. אם אני עושה מעשה אקטיבי וקורא מגילה, כשאתם לא קוראים מגילה, זה אגודות אגודות. יכול להיות קמתי בנץ וכבר קראתי מגילה, אתה לא יודע אם זה שאני מוכר, מותר למכור בפורים.
כן.
אז זה נקודות נקודות. בסדר, אז ככה פותר רבי חיים את הבעיה. רבי חיים הכהן, תסתכלו בבקשה בתוספות, במקור השישי. אומר הרב רבי חיים הכהן, דבני כפרים היו קוראים באיראן בכלל, לא בתל אביב, כדמוכר בירושלמי. ולכן זה פותר לנו את הבעיה של נקודות נקודות, למה? כי אהבו שתי בתי, צריך לומר שני בתי דינים, בשני עיירות. בשתי עיירות, זה בחיי גבנה, לא שייך לא תתגודדו אפילו לבעיה. אז למה קוראים לזה יום הכניסה? תשאלו, אתם זה מה שאתם שואלים. הרי כתוב שהקדימו להם ליום הכניסה. רוצה לומר, לא יום הכניסה, יום השוק בעיר הגדולה, אלא לפי שהיו מתאספים לבוא לבית הכנסת בשני וחמישי לקרוא בתורה. לא היה מניין בכל יום. קשה. אז היו אומרים, טוב, לפחות מתי באים מתכנסים לבית כנסת? כמו היום. יש אנשים לא הולכים כל יום לבית כנסת. מתי מגיעים? שבתות. מתי מגיעים? כשיש תענית. אז גם אם היו מתכנסים שני וחמישי, אחרי זה יקרה יום הכניסה, הם היו קוראים בעיר שלהם או ביישוב שלהם, ולכן היה לנו בעיה של אגודות אגודות. בסדר? עד כאן תירוץ אחד. זה תירוץ, בסדר, אבל יש, הוא לא הולך עם הפשט של הגמרא. טוב. אבל יש תירוץ נוסף נהדר ביותר ביותר של רבנו הגדול הראש, כן, רבנו הראש, אחד מגדולי הפוסקים באשכנז, אחד מגימי למודי ההוראה שעל פיהם נפסק לשולחן ערוך, ריף ראש רמב״ם, והראש אומר כזה דבר, תשמעו משהו מעניין, אם אני בא מירושלים, עושה פה שבת, ונמצא פה בצאת שבת, בסדר, וגם הולך לישון פה בלילה, קם בבוקר בגבעת שמואל, האם אני, למרות שהתעודת זהות שלי רשום שם ירושלים, אני מחויב כמו ירושלים או כמו גבעת שמואל? גבעת שמואל. ואם אתם תבואו וכולם מוזמנים אלינו, יש גם סעודה קצת במשתה, מי שרוצה לא צריך להביא שתייה, השתייה כדת אין אונס, אפשר לבוא ולהצטרף מי שרוצה, יש גם אוכל, אז כולם מוזמנים. אבל אם אתם תבואו אלינו, בסדר, ותהיו בלילה, ביום ראשון בלילה, אפשר לישון ואז אחרי זה לחזור. אתם באים בלילה ותישארו, האם אתם תהיו חייבים כמו ירושלמים? כן. מה, לא, זה לכן, כתובת זה כבר אחרי זה, כתובת מי שרוצה. כן, כן. מי שרוצה שיבוא. אז אם אתם הייתם באים אלינו, כלומר, האם הדבר הזה יוצר מחלוקת כשאני יכול לבוא ולהיות כמו גבעת שמואל ואתם יכולים לבוא להיות כמו ירושלים? זה יוצר מחלוקת? מתי נוצרת המחלוקת? אם אני אולי שונה ממך, אם אני יותר שווה ממך, פחות שווה ממך, הוא ככה, הוא ככה, הוא עושה עכשיו, זה יוצר מחלוקת. אבל אם בידו של כל בן אדם להחליט מתי הוא חוגג, אולי אפילו לחגוג את שני הימים, אולי אפילו לא לחגוג בכלל, נכון? גם היו סיפורים כאלה, אז זה לא יוצר אגודות אגודות. ופה לשאלתך, מה הנפקמינה בשני הטעמים? האם זה יכול עדיין לראות כשתי תורות? זה יכול לראות אולי כשתי תורות, אבל זה לא יוצר מחלוקת בעם ישראל, כי כל יהודי מרגיש שהוא שווה לחברו, כי בידו לבוא ולקרוא את המגילה מתי שהוא רוצה.
אבל יש שם, אם ירושלים בא לפה, אז הוא, איך אומרים, עוד לא קיים את מצוות
הקריאה.
אבל אם אני נוסע לירושלים, קיימתי כבר
ביום. כן, אבל יכול להיות שאתה מחויב עוד פעם. אם אתה מחויב בתתבר, אתה חייב מההתחלה. הכל, גם אם קיימת את המצווה.
חיים, אתה לא עושה את המצוות.
אם אתה בא בי"ד, אתה עשית את נוחה. כן. אם אתה פה בי"ד ועושה את כל המצוות, אבל מגיע בלילה, בלילה לירושלים, וישן שם, אתה מחויב עוד פעם בכל המצוות. אתה מחויב, אז אפילו, כן, זה לא שייך, כן, פעמיים, בוודאי, 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 בוודאי פורים, בוודאי, בוודאי, זה בדיוק החידוש פה, שלכן זה לא עושה אגודות אגודות, כן, כן, בוודאי, בוודאי, כשאנחנו היינו בישיבות, כירושלמים, כשהיינו בישיבות, אז אנחנו היינו עושים הרבה פעמים, פעמיים פורים, היינו רוצים להישאר בישיבה בי"ד, ואחרי זה רוצים לבוא לבית, לחגוג עם המשפחה, והיינו נוסעים, ולפעמים היינו נוסעים ברכבת, למדתי במעלות, היינו נוסעים לנהריה ברכבת של הבוקר, והיינו עושים עניין של קריאה במוצאי פורים של מעלות לאל הירושלמים שרוצים לבוא. וגם בירושלים, תדעו לכם, יש ביציאה מהיר בית כנסת, כן? שהם עושים קריאה בי"ד, כי הם חוששים שזה אולי לא, אז הם עושים גם וגם. יש הרבה, אז אפשר להתחיל בשני הדברים, ולכן זה לא יוצא מחלוקות. למה זה יוצר? כי אני שווה אליך, אם אני רוצה אני בא לפה, אם אני רוצה לבוא לפה. מי אומר את זה? אומר הראש, תראו בבקשה במקור השביעי. כלומר זה דין מיוחד במגילה, דין מיוחד במגילה, דין מיוחד בפורים. עדיין לא הגענו לפואנטה. במגילה אף על פי שקוראים לבני העיר ב-14 ומגדילים לבני הכפרים, ואבל לכאורה אם בני הכפרים מגיעים, כלומר הוא לא מסכים עם הרב חיים כהן שמביא אותו התוספות. הוא אומר לא, אנשי בורגתה היו קוראים בנתניה. ואנשי הקיבוצים היו מגיעים לקרוא בקריית שמונה, בסדר? אנשי כפר בלום וכפר סולד היו מגיעים לקרוא בקריית שמונה, וזה יוצר כאילו מחלוקת, אין פה מחלוקת. רק בפורים יש דין מיוחד כזה, כי גם אנשי כפר קריית שמונה יכולים לקרוא ביום אחר, יכולים להחליט, אז למה? כך הוא אומר פה, תראו, כיוון דלא עבדי אחי משום פלוגתא, המקום גורם. ואם היה בין מקום זה הולך למקום אחר, היה עושה כמותם. לכן זה לא נראה כשתי תורות, זה מה שהוא אומר. אגב, רוצה לומר בהקשר לכך, בהקשר לכך, מתי יש לנו מנחה? רק שאני יודע,
עשרים,
בסדר, ב-20, בסדר גמור, בלי נדר. אז אתם יודעים שיש עוד כמה קהילות שהנהיגו לעצמם פורים, כן? כי הפוסקים כותבים שאם יש קהילה שניצלה מגזרה קשה שהייתה, איזה מלך שרצה לעשות כמו המן הרשע, והם ניצלו מהדבר הזה, הם יכולים לעשות לעצמם פורים, והם עושים שם, לפעמים הם גם כן קוראים את הנס שהיה להם, ומחלקים ועושים סעודות ודברים כאלה. יש למשל פורים דה פרנקפורט, מי שמכיר, יש פורים שנקרא פורים דה סרגוסה. כן, אנשי סרגוסה בספרד היו עושים פורים. מה זה היה הפורים הזה? שם היה להם מלך, ומלך ספרד, והוא פעם בכמה, פעם בשנה היה מגיע, בתקופה מסוימת, מגיע לאנשי סרגוסה ליהודים, כן? והם היו יוצאים לקראתו עם ספרי תורה, עם כל מיני דברים כאלה, ושמחים איתו ומכבדים אותו. ואז יום אחד אחרי הרבה שנים שכבר נהגו ככה, אז קמו שם כמה תלמידי חכמים צעירים, שהם היו חדים בהלכה, אבל לא הבינו קצת מה שקורה פה ומה יקרה וזה וזה. ואז הם פתאום ישבו ואמרו, רגע, מה זה הדבר הזה? איך אנחנו מוצאים ספר תורה בשביל מלך גוי כזה? זה לא כבוד התורה? ביזיון לתורה? הם אמרו, מה נעשה? גם הוא ייפגע מאיתנו. לקחו את הספרי תורה, כן, זה היה ספרי תורה כנראה ספרדיים, או במבנה כזה, הוציאו מהם את הקלף, השאירו את המבנה מבחוץ, אמרו, הנה, שיבוא המלך ביום שהוא יגיע, נצא לקראתו עם זה מבחוץ, ובלי הקלף בפנים. אבל היה שם, כמו בהרבה, זה היה שם איזה יהודי אחד, שהיה לו מחלוקת עם מישהו, הוא אמר, פה זו ההזדמנות שלי ללכת למלך, וזה אחד משומד כזה או משהו זה, הוא אמר שהוא ילך למלך, הלך למלך ואמר לו, תשמע, היהודים עובדים עליך, אתה חושב הם מכבדים אותך עם הספרי תורה שלהם, וזה לא מכבדים ולא שום דבר, והם עושים לך תרגיל, והם מוצאים את הקלף, טוב, אמר לו המלך, מה פתאום? אמר לו, תראה, תבוא, תראה שזה יהיה ככה. כמה ימים לפני שבא המלך, אחד האנשים שלא היה בעניינים בכלל, חלם חלום בלילה. והוא חולם בלילה משהו שיש אש בספרי תורה, בבית כנסת, ופה ושם, בא לגבי באמצע הלילה, אומר לו, מה קורה פה? פותח את ארון קודש, רואה ספרי התורה בלי קלפים. הוא נבהל, מה אז פה? אמר לו, הוא הבין מה עשו התלמידי החכמים הצעירים, אמר לו, המלך יהרוג אותנו אם הוא יגלה. מה זה השטות הזאת? אני מחזיר את הקלף לתוך הספרי תורה, והם לא יודעים, הם לא יודעים, טוב? מגיע המלך לשם, והם יוצאים עם הספרי תורה, פתאום אומר לאחד האלה עם הספר תורה, תפתח! אלה שהורו את ההוראה להוציא את הקלף, כולם, הפנים שלהם, זה, רעדו שם, זה, ככה, פתחו את הספרי תורה, ראו שם קלף בפנים, וזה, המלך תפס את אותו משומד, תלה אותו על העץ, כפי שעשו לאמן, תלה אותו על העץ, וככה עשו פורים סרגוסה. וביום שהיה להם את הנס הזה, הם חוגגים אותו באופן קבוע, זה משהו כזה שעושים אותו. אז קבעו אותו לדורות לבני סרגוסה, יש פה מישהו שבא משם, שיספר לנו אם הדברים נכונים או לא, ככה כתוב באחד הספרים. בכל מקרה, פה אנחנו רואים שבפורים אין מחלוקת, כי כל אחד יכול לעשות את שלו. ועכשיו אני רוצה להגיע לפואנטה, לא, יש, יש בספרד מלך, לא?
כן.
המלך קרלוס, לא? לא, כן, לא מה שהיה פעם, בסדר. טוב, אז אני רק עכשיו רוצה להגיע לנקודה באמת המשמעותית, אחרי הפלפול ההלכתי. בעצם רואים פה משהו מאוד מעניין בפורים. זה נראה בפורים שאנחנו מפוזרים ומפורדים. כי אלה עכשיו שבשתייה שלהם, במשתה, ואלה עם המשלוחי מנות, אני תמיד אומר, זה... תמיד בי"ד, שנכנס י"ד בלילה, בצאת הצום אני הולך, אשתי בבית מכינה אוכל, אני יושב שם, וזה אומר לה, איזה מסכנים כל ה... כאילו תל אביב, הם עכשיו במגילה, הראש שלהם פה, איך אפשר לקרוא מגילה ככה, איך אפשר לתת לאמן מכות באמת ככה שזה, שאתה עוד ראה פה, אנחנו עכשיו אוכלים, מחר בנחת נקרא את המגילה נהדר, השנה ויתרו לכם, בסדר? השנה ויתרו לכם. אבל זה נראה באמת שאנחנו מפולגים. לא משנה התירוצים ההלכתיים, אין לך חג אך ורע כזה שבאמת עם ישראל נראה, תשמע, אני לא עזוב, אני לא יכול לדבר, אני עכשיו באמצע המשתה, ואתה באמצע שום דבר, אתה לא מחויב במצווה עדיין. אם אני קיימתי את המצווה י"ד, לא יצאתי ידי חובה, נתתי משלוחים, מה אכפת לך? לא יצאתי, איך זה יכול להיות? זה באמת נראה מחלוקת. עם כל הפלפולים ההלכתיים, תשובה. מי אומר לנו את התשובה? היה אחד, בטח שמעתם עליו פעם, אני מניח שכולכם שמעתם, קראו לו אמן הרשע. שמעתם עליו? כן, נכון? כן, אמן הרשע. אמן הרשע הזה, הוא אומר לנו את התשובה לדבר הזה, במגילה. אומר ככה אמן הרשע, במקור השמיני, ויאמר אמן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הגמרא בסדר מגילה בדף י"ג, אזור דף י"ג, אומרת, שהם ניהלו שם המסע ומתן, הוא ואחשוורוש, אם לאפשר לו באמת לתת את הגזרה הזאת. והיה כל מיני טיעונים לאחשוורוש, למה לא? אחד הטיעונים של אחשוורוש, למה לא לתת לעשות את הגזרה נגד היהודים? כי היהודים אולי מתרכזים באיזה מדינה אחת. עכשיו, אם ברגע אחד לא יהיה אנשים במדינה הזאת, יבואו לשם חיות, ישתלטו שם פורי חוק, אני יודע, וזה וזה, אז אמר לו, אל תדאג. אמן היה מתוחכם, ישנו עם אחד, מה הוא? מפוזר ומפורד, לא תהיה לך שום מקום שלו, זה. יהיה קצת פה, קצת פה, אתה לא תרגיש בזה. אבל תראו מה הוא אומר לו, ישנו עם אחד. למה יש נועם אחד? היית יכול לומר, יש נועם
מפוזר
מפורט. אומר הרב קוק דבר נפלא, הוא אמר והוא לא ידע מה הוא אמר. גם כשהם מפוזרים ומפורדים, גם כשנראה מחלוקת, הם תמיד עם אחד. בשורש הם מאוחדים. העם היהודי בשורשו תמיד הוא מאוחד. גם אם זה, עכשיו עוד רגע נראה לכם איך זה הולך בכל המהלך פה של המגילה, אבל זה בדיוק מה שרצו חכמים רגע להראות לנו. זה נראה לכם שאתם מחולקים? אלה עושים י' אלה כרכים מוקפים פרזים. תדעו לכם, גם כשמבחינה חיצונית נראה פירוד, בפנים בשורש יש אחדות. ומה שפורים בא להגיד לנו, לא להסתפק בחיצוניות המפלגת, כי בחיצוניות אנחנו שונים ונראים שונה וחושבים שונה, אלא ללכת אחרי השורש, והשורש הוא אחד. כמו עץ, יש לו גזע אחד עם הרבה ענפים. אם אתה מסתכל מי הענפים, זה הולך לפה, זה הולך לפה. אם אתה מסתכל בשורש שלו, בגזע, יש אחדות. איפה זה בא לידי ביטוי? בהרבה מקומות, בוא נראה. יש במהלך המגילה מחלוקת מאוד גדולה לגבי הכיסא. הכיסא, תשימו לב, תקראו את המגילה עכשיו, תראו שהחפץ אולי הכי משמעותי שמדברים עליו הכי הרבה, זה כיסא המלך, כיסא המלך. כבר בפסוקים הראשונים, נכון, בשנה השלישית, כשישב המלך חשברוש על כיסא המלכות, אומר הגאון מבין לדבר נהדר ביותר. הכיסא הזה, הוא רצה לחכות את הכיסא של שלמה, עוד רגע נראה מדרש על הדבר הזה. הם לקחו את כל הכלים מבית המקדש. כתוב שהוא עשה שם כלים מכלים שונים, זה אנחנו יודעים. כתוב שהוא היה שם עם בגדי המלכות. הוא היה בסעודה הזאת, שישבו בחכמים, בגדי כהן גדול. כן, בגדי הכהונה, עם הציץ על ראשו. שרי כתוב להראות תפארת, נכון, גדולתו, ועל בגדי הכהונה כתוב לכבוד ולתפארת, נכון, נכון, בדיוק. אז לכן רואים שהוא היה שם עם בגדים. הכל הוא הצליח לקחת. יש דבר אחד שלא הצליחו לקחת. מה זה? הכיסא של שלמה. לא הצליחו. למה? היו שם על הכיסא של שלמה עריות. לא אמיתי. עריות ותנינים וכל מיני חיות כאלה. והוא היה עם מדרגות, מטפסים אליו במעלות. ואם מישהו שהוא לא היה ראוי היה מנסה לעלות אליו, היה מקבל ביס. פתאום אתם צוחקים. אבל תראו, אומר את זה המדרש. תסתכלו בבקשה, מקור 13. בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש אמרו, כשעלה נבוכדנצר הרשע והחריב את בית המקדש, הוציא את הכיסא שעשה המלך שלמה בחוכמתו, שנאמר ויעש המלך שלמה כיסא שאין גדול, מכובש באבנים טובות ומרגליות וכו' וכו', ושש מעלות היו לכיסא, זה היה כיסא גבוה כזה, וכל מעלה ומעלה היה שם מלא אבנים טובות מרגליות, וכשהגלו ונבוכדנצר רצה לשב עליו, הוא בא לעלות עליו, שם את הרגל שלו שם, פרס רגלו, בום! בתנין של כסף, היה שם כזה ככה, גם כתוב על כיסא הכבוד, יש שם כל מיני צורות של חיות, כן? אז בתנין, היה חוזר זה, עיקר אותו על ירחו, היה מצטער עד יום אותו, היה לו שם כל הזמן, הוא הלך עם כאב, בגלל התנין שתפס אותו. אחרי זה בא פרעו, יש אחד כתוב עליו בנביא, קוראים לו פרעו נכו. למה קוראים לו ככה? אומר המדרש, כי הוא היה נכה מהכיסא הזה. הוא קיבל ביס גם כן, הוא חשב הוא עיקר מנבוכדנצר, לקח ממנו את השלל, יש אומרים פרעה נכו שבע אותו מירושלים, ביקש לעלות ולשב עליה, עיקר אותו הארי על ירחו היה צולע, לפיכך נקרא פרעה נכו. אחשוורוש הוא למד מטעויות, הוא כאילו היה חכם, לא מאוד מאוד חכם, מי שמכיר את הגמרא למגילה, הוא עשה שם חשבון לא נכון, וגם הוא טעה בחשבון, אחי דריווש, מנה מנה תקל בפרסים, דניאל וכו', אבל הוא היה חכם, אמר אני לא מתעסק עם הכיסא הזה, מה שנקרא, אתם יודעים מה זה אישה קטלנית, זה פעם אחת, פעמיים, כבר לא מתעסקים אחרי הדבר הזה, אז אני הולך לעשות, אבל אני חייב, כזה, כמו ילד כזה, חייב, הוא אמר, אני אעשה אותו דבר,
הוא אעשה אותו דבר,
אומר הגאון מבינה, האומנים שיכלו לעשות את זה, היו רק בשושן, אני לא יודע למה, שם הם היו, אני באמת, השאלה היחידה שלי על הגאון מבינה, זה למה הוא לא יכל להעתיק את האומנים משושן לעילם, שהיא הייתה עיר הבירה, הייתה עיר בירה אחרת בכלל. לכל מלכות פרס ומדי, לפרס היה עיר בירה אחרת, אבל בגלל שהאומנים יכלו לעשות את זה רק בשושן, ועשו את זה ואי אפשר היה להביא, כי זה היה כיסא כזה ענק, אי אפשר היה להעביר אותו, הוא העביר את עיר הבירה שלו מאילם, שהיא תהיה שושן. לכן כתוב, בשבט על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. הוא הפך את זה להיות שושן הבירה בגלל הכיסא הזה. מה המשמעות של הכיסא? השאלה של החיים של כולנו, השאלה שיש בכל המגילה, זה מי יושב על הכיסא? מי יושב על הכיסא? מבחוץ זה נראה שיושב שם המלך אחשוורוש. אבל כולנו יודעים שבאמת כל הזמן שמופיע המלך, מי הוא המלך שיושב על הכיסא? מלכו של עולם. אבל אתה צריך כדי להבין את זה, ללמוד דבר אחד. לא להסתפק במה שאתה רואה בעיניים, כי כשאתה רואה בעיניים זה נראה לך שברוש. אבל תדע לך שמאחורה נמצא שם המלך, והוא זה שיושב שם, וככה זה מופיע במקור 14. והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות רוח הקודש. כך אומרת הגמרא, ותלבש אסתר מלכות. ותעמוד בחצר בית המלך בנימין נוחר בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו. מי זה המלך הזה? זה מלכו של עולם. הוא יושב. מה המשמעות שהמלך יושב? אני בעניינים, חברים. הכל פה בשליטה. הכל פה מנועל. גם אם נראה לך יש פה נסיגה, יש פה לאחור, יש פה תהפוכות, באמת יש פה מישהו שמנהל את הכל, אני יושב על הכיסא הזה. אומר הזוהר הקדוש, תראו פלא פלאים, הכיסא שעשה שלמה, אומר הזוהר, תחז, הכתיב היס, אומר שלמה, כיסא שאין גדול. מה כתוב? עבד לי, אומר הזוהר ב-15, כגבנה דלעילה, הכיסא ששלמה היה כמו כיסא הכבוד, כביכול, כביכול, כנגד כיסא הכבוד. וכל דיוקנין דלעילה, עבד אך עושה דבר. ולכן כתוב על דק טיב, וישב שלמה על כיסא השם למלך, ככה אומר הפסוק. מה זה על כיסא השם? זה לא הכיסא של השם, שמי הכיסא הזה של שלמה? זה כאילו זה הכיסא של השם, כי הוא המליך את השם עליו. ולכן זה כל השאלה, וזה המחלוקת הגדולה מאז ומעולם, שיש לנו מול המן ומול המלך לבין העם היהודי. האם אתה מאמין שהכל הוא בהשגחה? האם אתה מאמין שגם כשאתה לא רואה את המלך, האם אתה מאמין שאתה רואה חיצוניות, שעם ישראל מפולג, אתה מאמין שיש שורש פנימי שמאחד אותם, שישנו עם אחד? או שנראה לך שהם אחרים אחד מהשני, שאפשר לחלק אותה, וזה מאוד רלוונטי לימים שלנו. עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו אף לבפל. יש מדרש שמצאתי, שהוא כנראה הוא מפורסם, לא המצאתי אותו כמובן, וזה, שהוא שואל על איזה עץ תלו את המן. על איזה עץ? עץ של קוץ. למה? אומר המדרש, ותראו זה באמת, אם נצליח שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להסביר את הדברים. מה? אני אראה לך מה זה עץ קוץ. קודם כל, מי שרוצה לדעת, הלכתי, חיפשתי מה זה עץ קוץ. יש עץ, אתם בטח מכירים, אתם רואים פה בתמונה. אם תסתכלו טוב, זה לא צבעוני. זה עץ שהוא מלא בקוצים. מה זה אומר שהוא מלא בקוצים? דוקרנים, זה לא קוצים, זה דוקרנים. יש פה כזה? נכון, לך תוריד את הפרחים, מה שנקרא. אתה לא יכול להשתמש בזה, עץ הזה, לא בפירות שלו אם יש לו, לא בגזעים שלו, לא להסיק ממנו עסקה, כי אתה לא מעז להתקרב אליו. ישב כל השנים מבריאת העולם העץ המסכן הזה, עץ הקוצים, ישב וחיכה. מתי יגיע היום שאני אבין למה הקדוש ברוך הוא שם אותי בעולם? מתי הגיע היום הזה? אני לא יודע מה באתי. עץ הזה נותן פירות, תראו, אומר המדרש. קרא הקדוש ברוך הוא 19. זה באמת לעצים. אמר, מי ראוי מכם? מי ראוי? לא כזה, איי, 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 כן? אבל לא רגע, נראה למה זה ראוי. שיתעלה המן עליו, אומר תאנה, אומר את התאנה. ממני מביאים בקורים. אני, מה פתאום שאני אתערבב עם הרשע הזה? לא. נמשלו בישראל, שנאמר כבכורה בתאנה. גפן אמרה, כתוב בתהילים, גפן תעשייה ממצרים, כל המצוות בורא פרי הגפן, מה פתאום? רימון אמר כפלח ורימון ברכתך, אגוז אומר לגינה זה וזה, אתרוג וכל ארבעת המינים אומרים לו, יש בנו מצווה. תפוח אומר כתבור בהצעה יער, ארז כארז ולא, תה 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 תה, אין עץ, לא מצאו עץ. ישב שם בצד איזה אחד בגן הבוטני, ישב שם. ראש כוייך, סוף סוף הבנתי למה באתי לעולם, אני ראוי לכך, זה התפקיד שלי. בעצם באו ואומר לנו, חבר'ה, הכל בהשגחה, גם מה שלא היה נראה לך, גם מה שלא הבנת, גם מה שהיה נראה לך חסר תועלת, ולא רק זה, מסוכן, עם קוצים, אלים, גם לא יש תפקיד בה העץ ואמר, תשמע, באותה שעה קפץ קוץ לפני הקדוש ברוך הוא, לא צריך לקפוץ, הוא גם ככה, כן? לפני הקדוש ברוך הוא, אמר, ריבון העולמים, כל מה שבראת בעולמך, לכבודך בראת, אין ספק שכל מה שיש פה מתנהל מתחת לפני השטח, אין פה מקרה. ואלו כולם, כל העצים כבר מצאו להם זכות שלא לחינם נבראו, אני, למה אני בעולמך? אם היית שואל את המן, הוא אומר, אני לא מבין את השאלה. הרי הכל פה דטרמיניסטי, הכל קורה במקרה. אבל השאלה הזאת נובעת מנקודת הנחה שהכל פה מחושבן. לכל דבר יש תכלית ותפקיד. אז הוא אומר, רגע, אז מה התפקיד שלי בעולם? אני, למה אני בעולמך? אלא, ועכשיו תראו איך הוא קורא לו. יתעלה קוצץ בין קוצץ על הקוץ. יבוא מין אצל מינו, מיד קיבל ממנו קודש ברוך הוא, ותלו את עליו על הזה. מה זה קוצץ בן קוצץ? למה? אבל למה הוא נקרא קוצץ? כי הוא מקצץ בנטיות. זה מושג שמופיע על אדם שכופר בעיקר. כלומר, מה זה קוצץ בנטיות? אני רואה עצים, יש רק עצים, לא רואה את השורשים, לא מאמין בשורשים, לא מאמין בעומק. אני רואה מחלוקת בעם ישראל, אני רואה פירוד, אלה יהודה לדלת את וב. אם אתה מאמין, וזה מה שחכמים באו ללמד אותנו בפורים, תדע לך, אתה רואה מחלוקת בחוץ, אבל אל תקצץ בנטיות, כי בשורשים זה ישנו עם אחד. אבל המן הוא המקצץ הגדול, והוא לא מאמין בהשגחה שמשותפת להכל, ולכן הוא נקרא קוצץ בן קוצץ. עכשיו תראו מאיפה זה מתחיל. יש לנו עד 20, אז עד אז נסיים. אבל אני רוצה, מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מחטא אדם הראשון. כי שואל את הגמורה, המן מן התורה מניין? ומה הזונה הגמרא? המן העץ. אני רוצה לחדש לכם חידוש. יש עוד כמה מקומות שכתוב בתורה המן. היה גם איזה מאכל כזה, לא, במדבר היה, כן, היה, נכון, קראו לו. למה לא אמרו המן מן התורה מניין מהמן שירד מהשמיים? אז זה לא שאלה איפה זה כתוב, אלא יש קשר ישיר בין המן לעץ הדעת, לחטא. מהו הקשר? ברגע שאכלו מעץ הדעת נפלו ללמטה. והכל התחיל להיות מעורבב. עד אז הכל היה מאוד בהיר ומאוד ברור. לא הלכו אחרי פיתויים. אבל ברגע שהגיע האמן, הוא קיצץ בנטיות. ומה העונש שמקבל האדם הראשון? וזה אני חושב שאמרנו את זה פעם, וזה חשוב מאוד, אומר את זה הבני סוחר, אומר, קוץ ודרדר תצמיח לך הארץ. מה זה קוץ ודרדר? דלת וריש זה ההבדל בין אלוקים אחד לאחר. מה ההבדל בין דלת לריש? קוץ, קוץ, הצ'ופצ'יק הזה, זה נקרא קוץ, זה ההבדל. אם אתה מקצץ את הקוץ מהדלת, ישר, וזה מה שהוא עוסק. המלאק עוסק בלקצץ את השורשים, לקצץ את הקוצים, לחרד שחרד ימך, ולא רק כך, אלא קוץ ודרדר תצמיח ארץ. וההבדל בין דלת לרייש, זה לא רק הקוץ שיש שם בזה, אלא זה 196, שזה קוץ וגימטריה. והוא בא לקצץ. הוא אומר לנו, אל תאמינו באחדות הבורא. אל תאמינו בזה, כי תראו, העולם הזה הוא נראה נפרד. נראה שיש בו סתם דברים. אפילו היה נראה עד שהוא הגיע לעולם, שיש גם איזה סתם עץ, שאין לו תועלת. כי מה אפשר לעשות עם עץ של קוצים? אבל הוא בא ומלמד את כולנו, תפשיטו את הלבושים, המגילה אומרת לנו. תחליפו את הלבושים. שימו תחפושות. תפסיקו להתעסק רק בחיצוניות ותגלו את השורש הפנימי, שזה נכנס יין יצא סוד, זה הסוד הפנימי שיש בכל העם היהודי שהוא מאוחד ומחובר. ולכן אני רוצה לומר לסיום שזה בדיוק הנקודה, ובזה נעמוד, של עבודת יום הכיפורים. נכון, כתוב פורים כפורים, מה הקשר? יש כל מיני דברים, אבל תראו, זה בדיוק מה שהיה שם. במה התעסק הכהן הגדול הכי הרבה ביום כיפור כל הזמן? מה הוא עשה? החליף בגדים. שם בגדים, נכנס והוריד לזה וטבל ומכניס וזה, ואז זה בדיוק פורים. להסיר את הבגדים החיצוניים, להסיר את כל המחלוקות שנראות מבחוץ, כי מבחוץ זה נראה אחרת. אבל כשאתה פושט את הלבושים, אתה מגלה שיש עומק אחד. ולכן דווקא קבור, ופה אני מתחבר להתחלה, למה פורים עשו אותו כנפרד? אז תרסנו כל מיני תירוצים לאגודות אגודות, וזה בסדר וזה לא בסדר וכו', עיר אחת, לא עיר אחת, בני הכפרים, שתי תירוצים וזה, אבל השורש רצו לומר לנו, תראו מה פורים מגלה, את אור האחדות שמופיע מתוך מה שנראה כפירוט. זה נראה לכם אלה תל אביבים, אלה ירושלמים, לא רק מתי הם קוראים את המגילה, גם כמה פעמים אנחנו אומרים, אלה תל אביבים, אנחנו ירושלמים, כמה פעמים אנחנו יוצרים מחלוקות, אלה ככה ואלה ככה, נכון, יש מחלוקות. לא צריכים להיות דומים, אנחנו שונים, אנחנו י"ב שבטים, אבל לזכור תמיד שבשורש השורשים אנחנו עם אחד, ומכוח זה ניצחנו במגילה, כי זה היה לך כנוס את כל היהודים, והניצחון התחיל מלך כנוס את כל היהודים, ובעזרת השם שנזכה שהניצחון במלחמה הזאת יהיה רק מאורו של פורים. הנהפוך הוא יגיע מתוך ההבנה של האחדות הפנימית. ואיפה פושטים את הלבושים, אתם יודעים איפה? בצהל. בצהל, אחד ביום יום הולך עם גופייה, אחד הולך עם חליפה, אחד הולך זה, בצהל פושטים וכולם נראים אותו דבר. בסדר? כולם נראים אותו דבר. יש משהו, וזה בעצם הנקודה שלנו, שנזכה בעזרת השם, לישועת השם עלינו, נזכה ונהפוך הוא גדול, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות באור הגדול של פורים גם כן בימים שלנו. רבי חנניה, בן הקשיא אומר.